Hem kara kiraçı ma bile berakot. Yatsay da havat kiraçı ma. Ve huzur bi koreha berakot bile kiraçı ma. Yine öyle şu tovra hazır ve yıkot ete berakot. Hem kiraçı ma. Sedir berakot eno ma'akib. Şu miknim şi niyara rüşuna yatsay da havatı. יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת ידי חובה עשיית אותה המצווה וכן הלכה הקורא קריאת שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו והשאר אם לא כוון לבו אפילו אם היה קורא בתורה או שהיה מגיע הפרשיות בעונת קריאת שמע יצא והוא שכוון לבו בפסוק הראשון בכל מקומות כמובן ברכות לא מעכבות במיוחד קריאת שמע שהוא לא מברך שקדישנו מצוות עצמנו לכל קריאת שמע כולם ברכות הן ברכות השבח לכן אם אדם קרא קריאת שמע בלי הברכות ודאי יצא את חובתו ולא הפסיד את הברכות לעמה אם אחד קיים איזה מצווה ולא ברך עליה ורוצה אחר כך לברך זה ברכה לבטלה כל הברכות של המצוות מברך עליהם עובר בעשייתן פירושו קודם עשייתן אבל אם ברך ואחר כך אם עשה את המצווה ואחר כך עושה לברך זה ברכה לבטלה כך כתב הרמב"ם מערכות אישות עכשיו מדובר לגבי עניין ברכת רוסין שאם עשה קידושין ואחר כך ברך ברכת רוסין שקדישה למשלותיו עצמנו על העריות עד ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל ידי חופה בקדושין הרמב״ם סובר שזו ברכת המצווה ולכן אם ברך אותה אחרי שכבר קיים את המצווה אין לזה שום טעם כמו שכל מצוות כולם צריך לברך עבור לעשייתה וכאן ברך אותה אחר עשייתה וברכה לבטלה אבל ברכות קריאת שמע כיוון שהן ברכות השבח לא אומר בפירוש שקדישנו לכל קריאת שמע לכן, אפילו שכבר קרא קריאת שמע מתחילה ויצא ידי חובתו, אין בכך כלום. יכול לברך כל הברכות של יוצר, יוצר אהבת עולם ויציב, לכן אותו דבר ברכות של הערב, של ערבית, גם כן אותו דבר. לא מעכב זה את זה, כי כל אחד דבר נפרד. הברכות עצמם הן ברכות של שבח לקדוש ברוך הוא. יוצר המאורות וכל אהבת עולם גם כן זה עניין של ברכת התורה. לכן כל הדברים האלה אינם מעכבים את המצווה. המצווה שעשה אותה קריאת שמע היא לא מעכבת את הברכות. ולא הברכות מעכבות קריאת שמע. לכן אם היה פוחד שיעבור זמן קריאת שמע וקרא קריאת שמע ואחר כך בסוף רוצה לברך ברכות, יכול לברך. אלא שכותב מרן שעדיף יותר טוב, לא לעקובה, אבל עדיף יותר טוב שיאמר גם כן קריאת שמע, אפילו שכבר יצא ידי חובתו, כבר עבר זמן קריאת שמע, יחזור בדיקה קריאת שמע, יחד עם ברכותיה. אילו היו הברכות האלה של יוצר ואהבת עולם, היו ברכות קריאת שמע ממש, אז איך אנחנו כמלן, אפילו שעבר זמן קריאת שמע, מברך את הברכות האלה עד סוף 4 שעות, כלומר שליש היום. קריאת שמע אנחנו יודעים זמנה רבע היום, סוף 3 שעות מהיום. ואם הוא ברכות קריאת שמע, יכול לברך אחר כך. אם זה היה ממש תלוי בקריאת שמע, איך יכול לברך אחר כך? כבר עבר זמנה, בטל כוונה, מה יברך אחר כך? אלא כמו שאמרנו, ברכות השבח הן, ואין הן תלויות אך ורק בעניין של קריאת שמע. אף אחד שמדברי הרמב״ם משמע שדנו אותם כאילו סדרו אותם בקריאת שמע. שהרי הרמב״ם מסביר בהלכות ברכות. כל שאדם אומר כמה ברכות ביחד עונה בסוף אמן כמו שהגמרא אומרת ברכות דף מ"ה העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח והגמרא מעמידה את זה כגון שברך שתי ברכות במעלה תמיד בדרך כלל האדם לא עונה אמן אחרי ברכותיו אחרים עונים אמן אחר ברכותיו אבל כאן שהוא אומר שתי ברכות במעלה אז סיום הברכות צריך לומר אמן כמו שאנחנו אומרים בסוף השתבח de tener esta base mujer a habertad y si baruch shamar besofa se mi baruch atashem de negi duro mena betishbahot vechudé melech al hala amin amin habatzmenu omrim amin lahar atzmenu גם למשל בסוף קריאת שמע של ערבית השמעת עמו יסעד לעם אמן גם בסוף ברכת המזון ברכות התורה ברכות של תורה שהן שלוש ברכות הראשונות של ברכת המזון חתימתם ברוך אתה השם בונה ירושלים אמן הרי אומר אמן לכן בכל הברכות כולם כשהם תקופים זה לזה סמוכים זה לזה כמה ברכות ביחד בסוף עונים אמן גם בברכות ההפטרה ביום שבת מברכים ברכות, ברוך אתה השם, מקדש השבת, אמן. החתימה שלהם צריך לומר אמן. וכן אם זה ביום טוב, מקדש ישראל בזמנים, אמן. כן, זה אומר, אחרי הצפיפות של כמה ברכות, אפילו משתי ברכות, גם כן צריך ענות אמן. זה הטעם שאנחנו עונים אמן, אחרי השתבח, כבר שהיא סמוכה לחלוטה שהיא בכלל ברוך שאמר. הפסוקי מזמרה שנתקרנו עליהם, נהב להפסיק. כאילו זה רצוף אחד עם השני. כן, השאלה, שואל הרמב״ם, אם כן למה לא אומרים אחרי ברוך אתה השם ואחרי במה יוסף באהבה, אמן. הרי יש שתי ברכות סמוכות זה לזאת. משלמה אחרי ברוך אתה השם גאל ישראל לא אומרים אמן, פני צריך לסמוך גאולת התפדה, אסור להפסיק באמן. אבל שתי ברכות הראשונות, כשאחתום ואחר מוסר באהבה, אם כן צריך לומר אמן. משיב הרמב״ם, ופני שברכות האלה נתקענו עד קריאת שמע, והם מפסיקים באמן בין הברכה ובין המצווה שמברכים עליה כן משמע שכאילו הברכות האלה נתקנו באמת הקריאת שמע זה אמת, אין מי שמחאיש שנתקנו הקריאת שמע אבל אין דינה ממש קדמים באחת המצוות שאנחנו צריכים שיהיה עובד לעשייתם בכל שאר הדברים כמו שהוכחנו שהרי עובדה היא שבשעה רביעית של היום אפילו שעבר זמן קריאת שמע עדיין יכול לברך ברכות קריאת שמע מכאן שהברכות אומנם נסדרו, נתקענו על קריאת שמע אבל לעולם אין דינם קדים ברכת המצוות ולכן מטעם זה, אפילו שכבר קרא קריאת שמע ויצא ידי חובתו חוזר ומברך את הברכות של קריאת שמע יחד עם קריאת שמע מצד הדין לא צריך לומר קריאת שמע, כבר יצא ידי חובתו אבל עדיף, כמו שחכמים תקנו אותם קריאת שמע יסביר אותם עוד פעם עם קריאת שמע מכאן, כיוון שאמרנו שברכות אלו נתקענו על קריאת שמע, כותב הרמב״ם, כל מי שפטור מקריאת שמע, פטור ברכות קריאת שמע. אל תראה בה, למשל חתן, חתן בלילה הראשון, בזמן חכמי התלמוד, לא עכשיו, בזמן חכמי התלמוד היו כולם קוראים בכוונה. כן, חתן, לבו תרוד בלילה הראשון, נמצא ביתונים לאישה, לא נמצא ביתונים, יש לו כל מיני תסמוכות, מוחמד לבו בל עמו והוא עוסק בעניין של מצווה הוא צריך לעשות מצוות בפירה ורבייה לכן, כמה שהוא תרוד, תרדד למצווה פטרו אותו חכמים קריאת שמע הוא פטרו לכל קריאת שמע זולת יחידי סגולה שיודעים בעצמם שיכולים לכוון בשעת קריאת שמע אפילו שזה בני הראשון של חתונתם טוב, אלה יכולים לקרוא אבל סתם אדם לא יעשה כך כמו שכתוב שאמר רבה גמליאל קרא קריאת שמע כשהיה חתן אמרו לו תלמידיו נמתן רבנו חתן פתאום מקריאת שמע אמר להם אני שומע לכם לבטל מעלי עום החוץ שמיים אפילו שעה אחת זאת אומרת מה התשובה שלו רבותינו ככה קבעו שחתן פטור אלא אמר אמנו שמע פני שזה רבה גמליאל היה מופלג בדורו צדיק של העולם, והיה, זה מפריע לו שישב, שלא יכוון בקריאת שמע. לכן היה יכול לקרוא קריאת שמע. תעקוף אני זה מזמינני לא שייף, כבר כתבו כל הפוסקים, אנחנו לא כל כך מחזיקים בעצמנו שמכוונים בחוק קריאת שמע. חובה לקוון בפסוק הראשון של קריאת שמע, זה אין מה לדבר, על פסוק אחד זה לא כל כך יטריד אותו, יכול להתאמץ ולקוון פסוק אחד. אבל שעה קריאת שמע, אנחנו לא מחזיקים בעצמנו שרעים שכל לילה, כל פעם אנחנו מכוונים בכולם וכן אמרו שזה חתן הזה, אבא בא, אם הוא לא קורא קריאת שמע ורושו על כל לילה מסכני, הם מכוון, מתחילתה ועד טובה רק הלילה מסכני הוא תרוד אז זה היפך, הוא יהיר זה החתן מי מכוון מתחילתו ועד סופה. מעטים מאוד, החדיס יגיד לה, איפה יש אנשים שכאלה? לכן בשביל זה, כיום אין הדין הזה, אלא חתם קורא קריאת שמע כמוהו כמו כולם. ולהתאמץ, לכוון בפסוק הראשון בלבד, זה לא כל כך בעיה בשבילו, להתאמץ ולכוון. ובכן, על זה כותב הרמב״ם, מי שפטור מקריאת שמע, פטור גם מברכות קריאת שמע. לכן בלילה הראשון למשל של חתום נתו, כמו שלא קורא קריאת שמע, לא קורא גם כן את הברכות, אשר דלא מעריב על הימים, כל זה לא צריך לקרות. למה? ונשאר ברכות אלו נתקענו על קריאת שמע. אם אין להם שום שייכות לקריאת שמע, מה שיחזיר לזה? קריאת שמע צריך לכוון, לא יכול לקבל כל קריאת שמע, טוב, פטרו אותו חכמים. אבל שאר הברכות, תשמע את התוצרותו. אלא כמו שאמרנו, הברכות אלה הם תלויים עם קריאת שמע. לא היו סתם ברכות השבח, לא נפטרו אותם הברכות, מה אני אעזיר לזה? אלא כמו שאמרנו, הברכות אומנם נתקענו בקריאת שמע. מי שחיה בקריאת שמע, חיה בברכות. מי שלא חיה בקריאת שמע, לא חיה בברכות. זו הסיבה גם כן שאמרנו, נשים פטורות מברכות של קריאת שמע. ולדידן, מאחר שאנחנו קיבלנו דעת הרמב״ם ומרן שולחן ערוך, שאין הנשים מברכות על משנת עשה של זימה גרמה, אם מצוות הקיים, משנת עשה של זימה גרמה שהן פטורות והן, רוצים להחמיר על עצמם, השעות להאמין, לקחת תרודיו, אבל בלי ברכה, או לשבת בסוכה ולאכול, גם כן בלי ברכה, אבל לברך בברכה לבטלה, כך כותב הרמב״ם, וכך מסכים איתו בר פלוגתא שהוא הרעב"ד, כותב בפירושו בתורת כהנים פרשת ויקרא, כותב גם כן שמאחר שדין ברכה לבטלה, יש מזה סוד דאורייתא, משום בתפיסה השם שמן לא יכל לשם, לכן אסור לנשים לברך על ברכות שעל משנת עשה של זמן גרמה. אם רוצות לקיים משנת עשה של זמן גרמה, אז בבקשה, יקיימו אותם, אבל בלי ברכה. אינן רשאות לברך. דברים שהם דרבנן, חכמים מחלו על כבודם ונתנו להם רשות לעשות. כמו שהגמרא אומרת בחגיגת ט"ז, הרשו חכמים להביא לנשים, להביא קורבן, קורבן חגיגה למשל, קורבנות של הרגל. ושם דין שלנו שלא צריכות צמיחה, כי כתוב דבר לבני ישראל וקהל משה, אחר כך כתוב שם מה דבר לבני ישראל, איש כי יקריב מכם קורבן להשם ושמח ידו על ראש קורבנו ושחטו פתחו אל מועד. ושמח ידו צריך צמיחה, משאת עשו מן התורה לסמוך על הקורבן, והשמיכה צריכה להיות צמיחה בכל כוחו, נשען בכל כוחו על הבהמה, מרביצים את הבהמה לפני שחיטה, נשען בכל כוחו ומתוודה, אם זה בידוי צריך להתוודה, אם זה חטאת, אשם, אז צריך שמיכה, צריך בידוי, ואם זה קורבן תודה, אז אומר דברי תודה לקדוש ברוך הוא, כמו העניין של חוני המעגל שמה, שהביאו לו קורבן תודה, ושמח ידו והתוודה עליו, כתוב מה התוודה עליו, אמר דברי שבח, שמה לא שייך בידוי, ולא עשו איזה חטא או פשע, אלא עד רבה בא להודות לקדוש ברוך הוא שהביא להם את הגשמים. אז לכן שם זה דברי תודה, זאת אומרת לקדוש ברוך הוא. אז זו הגמרא אומרת, דבר לבני ישראל ושמח ידו. בני ישראל סומכים, בנות ישראל אינן סומכות. אם יהיו עוד קורבן, לא סומכות על הקורבן. ואם רוצים להחמיר, רוצים לסמוך על הקורבן, זה עבירה. למה? כאילו עושה עבודה בקודשים. אדם שנשען בכל כוחו, אז הוא נהנה ממנו, יש לו הנאה. כאילו נראה זה נקרא שהוא עושה עבודה בקודשים, אסור להם לעשות דבר כזה. אז הגמרא אומרת, מעשה שהיה, הביאו נשים קורבנות בימי הרגל, ורשו חכמים להם לסמוך על הקורבן, כדי לעשות נחת רוח לנשים. בגמרא מקשה, בשביל לעשות להם נחת רוח, לעשות עבודה בקורבנות, שזה סור מדאורייתא, בשבח גמרא, דאמרינן בהו, עקיפו ידייכו. שומרים להם, לפני שיסמכו, אל תסמכו בכל כוחכם, רק ככה תציפו את היד שלכם, נראות כאילו הם עושים איזה דבר. אז זה רק, זה נחת רוח שלהם. אז מכאן משמע, דאורייתא לא מתירו, סור דאורייתא לא מתירו, רק סור דרבנן. נראה כעובד עבודה בקודשים, גם אם סומך ככה ברפרוף, גם כן לא טוב. אבל כמה שעשות להם נחת רוח, מחרו לחכמים בכבודם. עבודה ממש ויעשו מדעורת אני לא הייתי רוח חיים וכאן מביא ראייה הרעבד לגבי ברכות שהן בטיסה כמו שהגמרא וכל ברך ברכה שאני אעשה לך עובד בשום בטיסה אז זה דעורייתא לכן אומרת לא יכולים לברך אלא יעשו את המצווה רק מידי ברכה זה דעתו של הרעבד והוא תנה למסייע על ידי הרמב״ם שמה ביד החזקה כשכתב הרמב״ם שלא מברך, שהנשים לא מברכות שם שעשו איזה מגרמה על תנית, על תפנין או על סוכה העיר שם הרעבד בהשגות אין הכל, אמר אברהם אין הכל מדיון לו אז הנשים רצו לחשוב אין הכל מדיון לו משמע שהוא רוצה לחלוק אבל זה לא כלום, הנה בעצמו גילה על דעתו אחר כך שגם הוא דעתו לאסוף והוא מסכים להרמב״ם רק כשהרמב״ם כתב את זה בסכינה חריפה אני מסתכל בסכינה ככה בסכינה חריפה יש חוקים עליך רבי נתן חורק באמת רבי יעקב הצרפתי היה כתוב תמיד הרעבד רבי יעקב הצרפתי סובר ככה רבי נתן אבל כמו שאמרתי הרעבד עצמו סובר כמו דעת הרמב״ם וכך מעיד המאירי המאירי בחידושיו במסכת חגיגה דף ט"ז שגם גדולי המפרשים סוברים שאין מברכים עכשיו אשר זמן גרמה מי זה גדולי המפרשים? ידוע שיש לו כינויים המאירי לא קורא שמות של הפוסקים אלא כל אחד יש לו כינוי גדולי הפוסקים הוא מתכוון על הריף גדולי המחברים זה הרמב״ם גדולי המפרשים זה הרעבד נכון זה הדרך גדולי הדורות זה הרמב״ן או הרשב"א ככה דרכו כל אחד יש לו איזה כינוי מיוחד וזה בכל מי שקורא בספרי המאירי הוא מבין למה הוא מתכוון ופה הוא אומר גדולי המפרשים כך כתבו את פרשו הרעבד גם רבינו ישעיה מטרני סובר שאסור לנשים לברך המשות עשי של זמן גרמה כך כותב גם כן האור זרוע בשם ראשי שהיה מוחה בנשים שלא יברכו במשות עשי של זמן גרמה והאור זרוע גם כן מסכים איתו כן נמצאים למדים הרמב״ם הוא לא יחיד בדבר הזה הרמב״ם, הרעבד, ישעיה מטרני, ראשי, האור זרוע כולם בשיטה אחת וככה סמג רבי משה מקוצי מצדיק את הרמב״ם בוויכוח שלו ומביא סברת רבי נותם שחולק על זה וסובר רבי נותם שאפשר לנשים לברך למשל זה זמן גרמן אומר הצדק אמר הרמב״ם איך יגידו וצובנו על נטילת עולם וצובנו לשב בסוכה מי צובה אותה? זה אומר שקר דברים שקרים לא יקרו נגד עיניי איך אומרים שקר? יש אחרונים שתרצו את המנהג, איך דעתו של רבינו אותם וצוונו, היא לא אומרת על עצמה היא אומרת וצוונו, הכלל ישראל צוונו כוונה על האנשים שהם מסובים אז לכן וצוונו, אומרת וצוונו טוב, זה טוב אם הם כמו הנוסח שלנו חונים וצוונו הם יהיו פולנים, הפולנים החונים וצווני הם אין להם שורוק אז וצווני, מי צווה אותך? שוב העם שמשקרת אפשר שבשביל זה כתוב רבי חיים מצאן זה היה מוחה בנשים הפולניות שלא יברכו עכשיו שגם הוא היה פולני והיה סובר שלא יגידו מצוונו מצוונו אז מי צווה אותך? אפשר ללמד דרך בדיחותה ידוע הוא שהיה מוחה בנשים שלא יברכו הוא סובר שלא כדעת בן אותם וכך היה דעת הגאון חמצבי ובנו הגאון יעבץ וגם הבית דין של איפה היה זה? בוורשה אני חושב היה ובאר יריב זה חתנו של החכם צבי כולם היו פוסקים כמו דעת של החכם צבי וגם משעות יעקב סימן תרשמים כותב גם כמו דעת החכם צבי אומר קבלנו מאבותינו ואבותינו למחות בנשים שמברכות על משת עשי של זמן גרמה בקיצור גם באשכנזים עצמם יש הרבה פסקים שאומרים ככה אבל יש חלק שנהגו כמו דעתו של הרמה לא כתב שיברכו כתב אם רוצות לברך אין מוחות בידם כך כתב יש לנו מה שיש מוחות אבל לא שכתב שאחד תחדה ילכו ויברכו למעשה יותר טוב שאתה לשבע תעשה עדיף אין ברכות מעקבות אז זה כל זה אמרנו לגבי משת עשי של זמן גרמה שהנשים לא מברכות לכן גם ברכות קריאת שמע כשבאות להתפלל בכל יום, רוצות להתפלל, רוצות להתחסד, להגיד ברכות קריאת שמע. לכל הפחות, להגיד בשם המלכות, שהרי, לפי דברי הרמב"ן, כל מי שפטור מקריאת שמע, פטור מברכות קריאת שמע. ואנשים פטורות מקריאת שמע, שהרי זה זמן גרמה, ומשוך בחייו קומך. זמן קריאת שמע של ערב יש לו זמן, כל הלילה, ביום אי אפשר, וזמן שקריאת שמע של היום יש לו גם עד סוף 3 שעות, אם כן יש לו זמן קבוע. אז אפשר להשיא שזה מגיע רמה, שנשים פטורות. ולכן פסק באמת ככה הרמב״ם, נשים פטורות מקריאת שמע, זה בשני מפורשים, מסכת ברכות דף כ, נשים פטורות מקריאת שמע. פסק את זה גם כן הרמב״ם. אז לפי הכלל שהוא נותן, כמו שהן פטורות מקריאת שמע, פטורות גם כן מהברכות. אז לא יכולות להגיד את הברכות. אילו היו סוברים כמו רבינו תם, אז יכולות לברך, כמו שכל מסר עשה זה מגיע רמה, סובר הרבה יותר שאפשר לברך. אבל ידידה שכמנה כמו דעת הרמב״ם בסיעתו, אז לא צריך שיברכו. אם רוצות לומר ברכות יוצר, נגידו ברוך אתה יוצר אור וברא חושך. ברוך אתה מלך העולם, מלך העולם מה יש? זה לא שם המלכות. שם המלכות תגיד השם אלוקינו, זה מה שיש עשו. ברוך אתה מלך העולם, יוצר אור וברא חושך, תגידו את הכל, אפילו שבאמצע יש גם קשם שמיים, זה מותר. כלומר שזה לא דרך ברכה, זה מותר. כלומר, לא סך בעמה. והחתימה ברוך יוצא לך מאורות. ושוב פעם, אהבת עלינו מאהבתנו השם אלוקינו, יכולים לומר הכל, עד ברוך הבחר ועמי ישראל באהבה. לא יגידו שם שמיים. וכן בברכת ויציב אותו דבר. חתימה ברוך גאל ישראל. כך כותב גם כן הפרי מגדים. שהלבד הרמב"ן לא צריך שיברכו ברכות קריאת שמע. וגם כן הגאון בזלמן, כך הוא כותב. שהלבד הרמב"ן לא צריכות לברך ברכות קריאת שמע. הפרי מגדים רצה לומר שאפילו האשכנזים לא יברכו. הוא אומר, מה שהנשים מברכות, אני חושב שתעשי שזה מה גרמה לגבי מנהגם כמודעת במנותם, הנמלה במצחות שיש בהם קום ועשה, יש בהם מעשה, כמו למשל נותן לולב, יושב בסוכה, לובש ציצית, דברים כאן אלה שהם קום ועשה. אבל דברים שהם באמירה, הוא אומר לדעת הרמה, דברים שהם באמירה לא צריך לברך. כמובן, שם הרמב"ם כותב, למאן דאמר נשים פטורות מההבדלה, אלה נשים יכולות להבדיל מוצאי שבת, אלא בעליהן יבדילו להם שהם חייבים, בעליהן שהם חייבים, יברכו בהבדלה ויכוונו לפטור אותם. זה כותב הרמב"ם. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו דעת מרן. נשים חייבות בהבדלה. ויעיד הרב חידש, כך פשט המנהג, בכל תפוצות ישראל. לכן בעלה למשל מאחר לבוא מבית כנסת, והיא יודעת לומר את ההבדלה, בעצמת לומר את ההבדלה, לא צריכה לחכות לו, יכולה לקחת כוס תירוש של זה, זה יין קר מאוד לשתות אותו, לא בעיה לשתות אותו. אז מברכת ברכות ההבדלה ושותה אותו. אז לא צריכה לחכות לו. אבל הרמה הוא שהוא סובר, חושש. למי שאומר שנשים פטורות מההבדלה, לכן כתב, לא יבדילו לעצמן. אז זה מחשב פרי מגדים, למה? הלא הוא בעצמו סובר, הרמה סובר, אפילו במצוות עשה שזמן גרמה אנשים פטורות, רשאות לברך עליהם. למה פה יהיו, אין רשאות לברך לעצמן? אז מתרס הפרי מגדים שהרמה מודה במצוות שהן באמירה בלבד, כמו פה, הבדלה, הוא לא עשה שום מעשה. אבל במצוות שיש בהם מה, קום ועשה, דהיינו כמו נתינת לולב, ישיבה בסוכה, תקעת שופר, קום ועשה, וזה סובר הרמה שיכולות לברך. וכן, הרש, לפי דעתו, גם ברכות יוצר, אנחנו ממשיך פרי מגדים. שלפי דעתו של הרמה, אין הנשים האשכנזיות יכולות לברך ברכות יוצר. ולשמה הברכות האלה מסותה קריאת שמע. קריאת שמע אמירה בענמה, זה שמה אין שם שום דבר של מעשה. טוב, אנחנו ניכנס לזה עם האשכנזים, אבל כל הפחות, לדידן מה, צריך להעיר לבנות שהן מתחנכות בבית הספר של אשכנזים, שמה מסתמה הן מברכות כרגיל. אז צריך לומר להם שלא יגידו שהן מלכות, ידלגו שהן מלכות. יש שני סוגים של כוונה בעניין קריאת שמע. סוג של כוונה, הבנת הדברים, פירוש המילים שהוא מוציא מפיו, נותן את דעתו כדי להבין מה מוציא מפיו. זה חובה להיות לכל הדעות. בפסוק הראשון קראת שמה, יחובה לכל הדעות שיאמר שמע ישראל שם אלוקינו השם אחד נותן את ליבו ודעתו מה שהוא מוצא מהפה שלו. שמע ישראל, כלומר קבל עליך ישראל, שמע לשון גם כקבלת דברים או הבנת הדברים, תבין, תקבל עליך. השם שהוא אלוקינו הוא השם אחד שהוא יחיד בעולמו, כמו שרמזו גם כן דרך רמז, זה לא לעקובה, העקר מאמין שהשם אחד, אבל דרך רמז כשימליך אותו אחד, א' זה יחיד, א' אחד, ח' זה שבע רקעים, להמליך אותו בשבע רקעים ובארץ, ד' להמליך אותו על הבא רוחות העולם. זה לא מעכב, זה רמז בעמה, אז אבל מעריכים קצת באחד כדי לכוון שהוא יחיד במיוחד, זה א' זה יחיד, בשבעה שהוא מורך בשבעה רקעים ובארץ, ד' שהוא מורך ארבע רוחות העולם. זהו הכוונה שצריך להיות, הכוונה שפירוש המילים, יש כוונות שמקובלים, אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על כוונת פירוש המילים שמוצאים מהפה שלו, אבל הוא אומר את הפסוק ומחו עובד במקום אחר, איזה מקרה את שמע זה? זה לא מקבל עם מלכות שמיים, עקר שמע לקבל עם מלכות שמיים, שמע ראשי תיבות עם מלכות שמיים, ואיפה עם מלכות שמיים שלו? אם הוא חושב בדברים אחרים, בדברים של שטויות של העולם הזה, לכן זה לא יסייד החובתו, אפילו בדיעבד, אם קרא קראת שמע ולא כיוון בפסוק הראשון, לכל הדעות לא יסייד החובתו. יש מוסיפים שגם ברוך שם צריך לכוון, אם לא כיוון לא יצא. ברוך, כך צריך להיות פסקה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. גם כן הם מבינים מבוארים, יתברך שם כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא לעולם ועד. בין זה ובין זה צריך להיות לעקובה, צריך לכוון. מה שאין כן ואהבת את השם אלוהיך, אם יכול לכוון, עשה ממנו מובחר. בפרט שיש חכם בגמרא שסובר, צריך לכוון עד מילת על לבביך. והיו הדברים האלה שאנחנו צריכים היום, עד לבביך, שיהיה לבביך, שתחשוב בהם. אבל אם הלב שלא חושב במקום אחר, איפה על לבביך? זה סתם משקר, מן השפה ולחוץ. יש מדי אמר ככה בגמרא, אבל בלי עמד לא מעכב. המעכב רק הפסוק הראשון, וזה אמרתי לכל הדעות, כולם סוברים שהפסוק הראשון זה מעכב שיכוון, ואם לא כוון יחזור עוד פעם ויקרא קריאת שמע. אם נזכר תקף ומיד, אף מי שכמלן האומר שמע שמע משתקים אותו, אסור אדם לומר פעמיים פסוק פעם אחר פעם שמע שאיר שם אלוקים שם אחד, שמע שאיר שם אלוקים שם אחד, חס ושלום נראה כמו שהוא אומר שתי רשויות, הוא אומר אחד לזה ואחד לזה, למה חוזר פעמיים? אז חס ושלום נראה חלילה וחס עם שתי רשויות, זה אסור לעשות ככה. אבל בכל זאת אם לא כיוון והוא מוכרח פעם לחזור כיוון שזה הכרחי, אז זה לא בעירה, יחזור. אבל יש סוברים שימשיך הלאה עד וכתתם לזוזות ביתך ושעריך, יסיים פרשה ראשונה ואחר כך יחזור עוד פעם ויקרא בר קריאת שמע, עוד פעם חזור שמע ישראל שם אלוקינו שם אחד בכוונה. והוא הדין, אם הוא נזכר באמצע הפרשה הראשונה, התחיל ואהבת את השם אלוהיך אחר כך, באמצע התחיל להסתפק, אני לא כיוונתי, כיוונתי, לא כיוונתי, לא יודע, מסופק. אז כשיסיים החלטה מזוהה בתיך ובשעריך, ימשיך עד ובשעריך, ויחזור עוד פעם ויקרא את הפרשה הראשונה. זה סוג של כוונה מסוימת, כוונת הפירוש הדברים, פירוש המילים שמוציא אותם מפיו. אבל יש עניין כוונה אחרת, שלפני שמתחיל שמע ישראל צריך לחשוב בלבו, הרי לי ניגש לקיים מסעת עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע. מחשבה כזאת, אם היא הכרחית או לא, זו מחלוקת של אמוראים וגם מחלוקת של תנאים וגם מחלוקת של פוסקים. האם מצוות צריכות כוונה, זה לא דבר מיוחד לקריאת שמע, לכל המצוות שבתורה. אם אדם שעושה מצווה, האם חייב לכוון לפני שעושה את המצווה, שאני עושה את זה לשם מצווה, או לא חייב לכוון? יש בזה מחלוקת. שמה יש בגמרא במסכת ראש השנה דווקא חטא סוגיה ארוכה בדבר הזה, אם מצוות הלכות כוונה או לא. שם יש לנו נאמר, תוקע לשיר יצא, והוא תקע, הוא יודע תקיעות הרבה, כל כך רגיל בתוקע, פתאום מתחשק לו לעשות מוולת ביום ראש השנה, לקח את השופר, עושה טוט, חכה טוט טוט, עושה כמו שמו איזה שיר, לא כבד בשביל מצוות שופר. יש מדי אמר, יצא, מה אכפת לך, רעקה, היה שעור בתקיעה שלו, היה שעור בשוברים שלו, בשבר שהם שוברים, אוקיי, מה אכפת לך, יצא ידע חובתו. אבל חכם שני חורק על האומר, לא, לא יצא. וככה מסקנה שמה בגמרא, אמר רבי יוסי, נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע, נתכוון משמיע ולא נתכוון שומע, לא יצא. עד שיתכוון שומע או משמיע. זאת אומרת, אפילו אם התוקע הזה הוא כוון לשם מצוות שופר, אבל למה השומע הוא התוקע על מקשמו משמיע, השומע לא כוון, ככה ישב, ככה היה כל יג'ב וככה, כי לאחר יד שמעת כל התקיעות. הציבור ביוסי שלא יסד החובתו, צריך גם השומע וגם המשמיע, ששניהם יכוונו לצאת את החובת המצוות. למה מצוות צריכות כוונה? ושכן גמרא ממשיכה, אמר ירי זירה לשמעי, אכוון ותקע לי. אומר לו, היה משרתו, היה תלמיד חכם, היה אומר לו שבשעה שהוא תוקע בשופר, יתכוון להוציא אותו ידי חובה. למה? סבל, רק כמו רבי יוסי. יש עוד סוגיות אחרות שמדברות בעניינים של, של מצוות צריכות כוונה, כמו בפסחים קוף י"ד. יש עוד סוגיות אחרות שמדברות בעניינים של, של מצוות צריכות כוונה, כמו בפסחים קוף י"ד, יש בכמה מקומות, אבל למעשה יש, שוב, הדבר לא יצא מדי מחלוקת. הן בתנאים, הן באמוראים, הן בפוסקים, גם כן יש מזה מחלוקת. מרן פסק כמאן דאמר מצוות צריכות כוונה, אבל כתב את זה בסגנון כזה, יש אומרים מצוות אין צריכות כוונה, ויש אומרים מצוות צריכות כוונה וכן הלכה. כן הביא את המחלוקת הזאת של הפוסקים, אבל הכריע להערכה שצריך לכוון, הערכה כמשמע שצריך לכוון. יש עריכות בבנים בעין הזה, אם זה הכוונה הזאת היא צריכה להיות מדאורייתא או רק מדרבנן. פשטות דברי הרשמם בפסחים קופי דלת, מה שאמרו מצוות צריכות כוונה, מן התורה צריך לכוון, ואם לא כוון לא יוצא לחובתו, כמו שלא עשה את המצווה. כך פשטו דברי הרשמם, אבל אפשר לדחוק בדבריו, לכוון, לפרש בכוונתו אחרת. כמה מהאחרונים שפלפלו בדבר הזה, אם מצוות צריכות כוונה זה דאורייתא או דרבנן, אז גם כן חלק מהם מביאים מסתייעים דברי רשמם בפסחים קוף י"ד, ויש אומרים שלא, זה לא דווקא דברי הרשב"ם, יש מי שערכו דברים בספרי אחרים. על כל פנים, איך שיהיה, צריך, למעשה, צריך לכוון. כשאומר את הקריאת שמע יחד בתוך התפילה, כמו שאנחנו רגילים, זה כמו שהוא מכוון בפירוש שהוא רוצה לצאת את החובה. כלומר שעושה את זה בסדר של תפילה, בסדר הברכות של קריאת שמע, נראה שהוא עושה את זה לשם מצווה, לא סתם קריאה בעלמא. נגיד למשל אדם שהוא מגיע ספר תורה, זה מקצוע שלו, מגיע ספר תורה, ובאותה זמן כבר יש זמן קריאת שמע, והוא עדיין לא קרא קריאת שמע, עדיין לא התפלל, והוא קורא לתוך ספר תורה, הגיע פרשת דברים, קורא שמע סייר השם אלוקינו השם אחד, קורא הסדר, אחר כך מגיע גם כן, והיה משמע תשמעו פרשת פתחנה, פרשת עקב, זה סמוך אחד לשני. אז האם יצא ידי חובתו? האיש הזה לא כוון באותה שעה לעסק ידי חובה שקרא את שמע, אלא הוא קורא כל הקריאה שלו כדי לראות אם יש לי אותיות לא בסדר, אז יתקן אותם, יש טעות, מתקן אותו, זה כל כוונתו. הוא לא כוונתו בשביל לעסק ידי חובה שקרא את שמע, וקרא אותם. זה כתוב, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כוון לבו יצא ואם לא בו יצא. זה הולכת הלבד למדי אמר מצוות צריכות כוונה, ככה פשט, פשט המשנה, מצוות צריכות כוונה. לכן מרן פסק באמת מצוות צריכות כוונה, והגמרא באמת שואלת שמה בגמרא, אם כן נאמר שבאמת המשנה הזאת מוכיחה שסוברת כמעט דאמה מסוד של אוכל כוונה, שמע מינה מסוד של אוכל כוונה, אז הגמרא המתחה אומרת, לא, אחר מה הסכנה וקורא להגיע. דרך כלל, הקוראים להגיע, היו, למשל הוא מחזיק ספר תורה אחד, על ידו ספר תורה חדש, הוא רוצה להגיע אותו. ועל ידו, עוד מישהו שיש בידו גם כספר תורה, או חומש, שכתוב שם נקודות והכל, אז הוא קורא, משמיע לזה שהוא על ידו, שאם יש דבר, יעיד לו. אז כשקורא, לא קורא כמו שאנחנו קוראים, בשביל שיש חסרות ויתרות. לכן הוא קורא זה כפי המסורת, לא כפי המקרא. נגיד למשל, הוא אומר, והיו זה תטפת בין עיניך, תטפת. הוא נאמר תטפות, למה שמע חסר בו. אם יימא תטפות, אז הוא לא ירגיש. מה קורא תטפות, כתוב תטפות, מה רוצה? אז הוא צריך לדעת, שספר תורה כתוב חסר, כתוב בדיבר. אז לכן, כשהוא קורא, אומר, והיו לך תטפת בין עיניך, מזוזת ביתך ובשעריך. לא אומר מזוזות, הוא אומר מזוזת. יש וב אחד למעלה, אחר כך בשני אין וב. אז הוא אומר, מזוזת ביתך. אז זה לא קורה בכלל כמו בן אדם, זה קורה כמו שיבושים. אז אם אחד יקרא בצורה כזאת, לא יוצא בעבודתו. אבל הוא מתכוון, בכוונה, הוא עושה ככה, כדי שזה ששומע אותו, הוא מסתכל, רואה אם זה מזוזות או זה מזוזת, אם זה תטפת או זה תטפות. לפי הקריאה שלו הוא רואה, אם יש לו הערה, מעיד לו, לא תטפת, כתוב וב, אצלו כתוב וב. אז זה, או אצלו טעות, או אצלו די טעות, אז יבררו את הדבר. וככה הוא, כשהוא קורא, כל הקריאה שלו ככה היא משובשת. לא קורה כמה. והיה אם שמוע תשמעו, לא מה שמוע, והיה אם שמע תשמעו, למה אם שמוע, אולי יכול להיות וב שמע. שמוע בין החכים משפטים צדק, שמה שמוע כתוב שין מין וו עין. אז הוא, לא יודע, אם יראה שמוע, אז זה באמת צריך לקרות, נהיה כתוב שמוע בניבד, בקראת שמע. אז לכן הוא קורא, והיה אם שמע תשמעו, שמע, זה טעות, כל מה שהוא קורא, קורא מלעגי שפה, הוא קורא בסגנון לא נכון, בסגנון טעות. אז לכן, זה בקורא להגיע, יש תרשות הגמרא. כמה שהוא קורא להגיע, בגלל לכל הדעות שהוא יצא לחובתו. יש פירוש המשנה. היה קורא בתורה, כלומר היה קורא להגיע. והגיע זמן המקרא. אם כיוון לבו לצאת את החובה שקראת שמה, והתחיל לקרוא כפי שצריך לקרוא, כמו שאנחנו קוראים, אז יצא. ואם לא כיוון לבו, אלא המשיך לקרוא ככה להגיע, פפפת, זזת, דברים כאלה, לא יצא. למה? שמשבש, כל המילים כולם משבש, הכי צריך לחובתו. זה תירוץ הגמרא כדי לתרץ שלא תקשה על מדי אמר, שלא תקשה על מדי אמר מצוות עצר לכל כוונה. הרי במשנה כתוב, כוונה בו יצא, אני לא יצא. אבל לדינה באמת, אנחנו כאן מדען מצוות עצר לכל כוונה. ואכן המשנה תבוא כפשטה. היה קורא בתורה, והגיע הזמן המקרא, אפילו שהיה קורא לא בלעגי שפה, קורא מילה במילה כראוי. אף התיקין, כיוון שכוונתו, כל עקר כוונתו כשהוא קורא בספר תורה, הוא רוצה רק להגיע, ולא חשב על מפת תורה השמה, ויצא. ככה לך, לפי הערכה יוצא, שמצוות צריכות כוונה. אם כן, משנה שנה תהיה כפשטה, לא צריך לדחוק בקורא להגיע. מכאן יצא שכל פעם שעושים איזו מצווה, בפרט ברבים, החזן הוא השליח ציבור שעושה את המצווה, ואומר בפירוש, רבותיי, אני מכוון להוציא אתכם מדי חובה, וגם אתם תתכוונו לצאת מדי חובה, כמו שקיים עדן כמו דעת רבי יוסף, ששומע או משמיע יחדיו מכוונים. לכן אומרים, ברשות מוריי ורבותיי, צועקים שמיים. מה זה שמיים? מה להם השמיים באמצע? לא בשמיים היא, שמיים ראשי תיבות, שומע, משמיע, יחדיו מכוונים. ששניהם מכוונים לצאת ידי חובה. הוא מכוון לאותי את השומעים, והוא בעצמו גם משמיע, גם כן מכוון את זה. אז לכן צריך להעיר תשומת לבם, אולי איזו שגרה, לא שנים לא לצאת ידי חובה. אם זה קורה למשל מגילה בציבור, או תוקע שופר בציבור, וכן תוקע יוצא בזה, שצריך לכוון להוציא אותם לעבוד. לכן, טוב הדבר שאיר, שהוא אמר את זה בפירוש, גם לפני קריאת פרשת זכור, שזה דאורייתא. לא רבים יחכם לדעת שבאמת זה משהו תעשה דאורייתא וצריך לכוון לצאת, לכן טוב הדבר שיאמר להם, בפירוש, לפני שיתחיל לקרוא את פרשת זכור, אומר רבותיי, הם יודעים שקריאת פרשת זכור היא מהתורה. לכן אני מכוון להוציא אתכם מדי חובה, אני קורא פרשת זכור, מכוון להוציא אתכם מדי חובה, וגם אתם תכוונו לעשות מדי חובה. עושה דבר פרשת פרה, כפי דעתו של מרן, שפרשת פרה גם כן היא דאורייתא. אז גם כן אומר את זה כך, במפורש. אפילו שהגאון בינה ובינה אומר שטעות נזדמן לו למרן בתוספות. בתוספות כתוב פרשת זכור. מאיפה הוסיף פרשת פרה? באמת זה לא טעות, למה נמש שזה טעות? זה כתוב, אם היה כתוב רק בתוספות, הוא רוצה לשבש את התוספות, יכול להיות שנפל טעות בתוספות. אבל כשאנחנו בודקים ורואים בכל הראשונים, כולם עתיקו אותו דבר כמו נדרי התוספות. תוספות למעולה החסין שנתפסנה אחרונה, כתוב שם פרשת זכור ופרשת פרה, דאורייתא. גם בחדשי הרשב"א כתוב פרשת זכור ופרשת פרה, דאורייתא. כך כתוב בתוספות למעולה סיד לאון, כך כתוב באור זרוע, כך כתוב בהריטב"א, בכולם נפל טעות, זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן זה לא מוכרח, והעקר הוא כדעת מרן. שגם פרשת זכור, גם פרשת פרה, שניהם דאורייתא. אז לכן, לפני כן, יודיע ברבים, השליח ציבור, תדעו רבותיי, כיוון שזה עשו דאורייתא, אז כל אחד מכוון את זה, ואני מכוון להוציא אתכם. במסוד דרבנן, נחלקו אחרונים. האם צריך גם כן לעשות דבר לכוון לצאת ידי חובה כמו במסוד דאורייתא או רק במסוד דאורייתא כמלן אבל ברבנן דבר אינן והסברה לכאורה כיוון שזה מחלוקת הפוסקים מחלוקת הפוסקים אם מסוד צריך להיות כוונה או לא אם כן בדבר שהוא עשה דאורייתא הוא מספק דאורייתא לחומרה כיוון שזה מחלוקת צריך להחמיר כמאן דאמר מסוד צריך להיות כוונה אבל אם תאמר שזה מסוד הרבנן, אז ספק דרבנן לכולם, למה נסליח אותו שיכוון גם כן. הלא לא יוצא דבר מדי מחלוקת, לא כך אמרנו? אם כן, נאמר, נהי שאנחנו כמלה מסוד צריך להיות כוונה. זה בשביל דאורייתא, ספק דאורייתא, אנחנו אומרים, לכן נסליח מרן שיכוון. אבל מסוד הרבנן מנין לנו. המגן אברהם עתיק בשם הרדב"ז, שבמצוות דרבנן אין צריך כוונה. לא צריך לכוון. בלאו הכי ככה יוצא. באמת בגמרא בחוגי דף נ"א כתוב שמה נדע שטב לה שבלי כוונה אז הדין הוא שטבילתה מועילה נגיד למשל הולכת לפי טומאה ויש שם איזה נחל, איזה אמת המים עוברת ונדחפה, אתה הולכת אחר עם חברתה פתאום נדחפה כגון שבה היו לובשים בגדים מהודקים אם לא כזה חציצה בבגנים יותר מדי מתחצים עליה אז יש רעיד לטבילה כזאת עם הבגנים אלא מדברים אנחנו שיש להם בגנים רפואיים אז היינו שיש בגנים רפואיים וכן והייתה הולכת ונדחפה חזתה אולי לא שמה לב דחפה אותה מסכנה שקעה וכולה בתוך המים והיא לא כוונה ואותה שעה מסכנה פוחדת על החיים שלה עד שבאו אנשים ותקף והמשכו ויעלו את שיוסס מנבות הוציאו אותה עוד יותר למעלה עכשיו, מי אתה צריך ללכת ללכת במקווה? תראה, במקווה יצא איזה חובה או לא יצא איזה חובה? עכשיו מחלוקת בגמרא, רב רבי יוחנן. אחד אומר שיצא איזה חובה. עכשיו, יש לך תבילה, היא טבלה, מה אתה רוצה ממנה? לא צריך לכוון בפירוש שהיא הולכת לפי תבילה. זה מסות עשה? צריך לכוון בפירוש לעשות תבילה? אחר שני אומר כן, אין לך מה, צריך לעשות כוונה. אם לא כוונה, לא יצא איזה חובה. מרן בשולחן ערוך בירידה פסק שהטבילה עשה לה, לא צריכה ללכת, עוד פעם ללכת לטבול, מספיק לה הטבילה הזאת. למה? לא צריך כוונה. אז יש כאלו שיקשו, לכאורה מרן סותר את עצמו. פה מרן פוסק מסוד צריך להיות כוונה, ושם פוסק שמסוד לא צריך להיות כוונה, אבל זה לא קושייה. מסוד צריך להיות כוונה מצוות שתלויים בגופו של האדם שחייב לקיים אותם, בכל מחיר. אבל אישה, אפילו שהיא נשואה, הוא צריכה ללכת למקווה, אבל היא חייבת ללכת למקווה באותו היום, יכולה להתחש אותה מטבילה שלה בימים אחרים. היא לא חייבת ללכת למקווה. אם היא הולכת, זה מכשיר מצווה, בשביל שהיא מותרת ותורה לבעלה. אבל זה לא המצווה הטבילה עצמה, נכון שמברכים, אשר קדושה ומצווה מצוונו על הטבילה, ככה מברכת. אבל סוף סוף גם הברכה וגם הטבילה כולה, היא מכשיר מצווה. دشتیتی هورا و مترتی بالا زلو هم بسوا عطما دکین که مش عطاق کرکر اجماع و عطا من یحتی فنین و تبا بیتی سید و عصیش انا مسوش بطورا لخیر این مشما استیرا به دوره مران شد پو پو مران سوریت سرخوت کمنا نخون پنیش زم مسوا شد بگفو شد آدم حیات باید شاید بشو متحمکوت אבל מה שאין כן, שם שמדברים שזה רק הכשר מצווה, לכן לא מצליחים שיהיה כוונה מיוחדת לכך. זה כותב גם כן הרמב"ן. הרמב"ן בעצמו מחלק את החלוק הזה לספר המלחמות שלו במסכת ראש השנה, דווקא חטא, שם בסוגיה היא שאמרתי בסוף של כל כוונה. אז מעריך הרמב"ן בדבר הזה, ומביא דעת הפוסקים, שיש איזה פוסקים שרצו לומר, כמעט בקמלן, כמו רבי יוחנן של מצוות, שאם פבלה מועיל, מעילה על הטבילה שלה, אפילו שלא כבינה, הוא עדיין משאר מצוות, והוא בעצמו דוחה את זה, הוא מזלה במזל לזה. זה רק הכשר מצווה, וזה מצווה עצמה. וכך כותב גם רדב"ז באותה התשובה. ונחזור לעניין, אם מצוות דרבנן גם כן צריך כוונה או לא צריך כוונה. כפי שאמרתי, יש בזה חילוקי דעות. יש ספר קריאת חנה דוד, רב אחד מארצות המערב, הוא מביא ראיה לכאורה נגד הרדב"ז, הוא מקשה על הרדב"ז. הוא לא מקשה, הוא לא אומר זה בשביל של קושיה. אבל הוא אחרי שהוא מביא את שיטתו של הרדב"ז, אמרתי שהרדב"ז סובר שמצוות דרבנן לא צריך לכוון. אפילו עשה בלי כוונה יצא לחובתו. אז זה הרב שם מעיר, אומר שמרן נראה שהוא חולק על הרלב"ז. מאיפה ראיה? שמרן כתב הלכות מגילה, אם אחד היה כותב את המגילה, היה למשל מסתכל, יש לו מגילה כשרה לפניו, והוא מסתכל בפסוק הראשון, והיא בימי אחשוורוש, וכותב והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מועדי ועד כוש, והוא אחשוורוש המולך מועדי ועד כוש. קורא וכותב, קורא וכותב. אז כתב מרן, אם כיוון לבו לצאת, יצא, ואם לאו לא יצא. פירוש שבכלל, כשכותבים מגילה, או כותבים ספר תורה, כשכותבים רגילים להוציא זה בפה, כדי שלא יתעה, אז הוא לפניו מונח ספר תורה. הוא מעתיק ספר תורה בספר תורה. לפני שאם ייקח חומש, לפעמים שם יש וב יתרה, וב חסרה, לא מדייקים כל כך. ספר תורה מפניו שהוא כשר, הוא מעתיק ספר תורה בספר תורה, אבל מוציא זה מפה שלו, צריך להוציא זה מפה שלו. אז הוא קורא, למשל הוא קורא פרשת השבוע, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, ואירא אל אברהם. קורא, מוציא אותם מפה שלו וכותב, מוציא וכותב, נכון זה הדרך. כל אדם שהוא קורא ככה, וצריך שיהיה מונח לפניו, אפילו הוא חכם גדול, בקיא הכל בעל פה, חייב להיות ספר תורה מונח לפניו ויעתיק ספר תורה מספר תורה. ככה דין. חוץ מתפנים ומזוזות, שכיוון ששגור בפי שכל אחד ואחד, קוראים שמע ישראל והים שמוע, מי לא יודע שמע ישראל? אפילו עם הארץ, הכי עם הארץ, יודע שמע ישראל. אז לכן הוא כותב מזוזות. הוא רוצה כל פעם מעתיק מזוזה ומזוזה, הוא לא צריך. הוא בעצמו יודע מזוזה, מי לא קורא שמע ישראל והים שמוע בעל פה? והוא רגיל כבר גם כן יודע איפה חסר, איפה יתר, לכן בשביל זה מותר לו שיכתוב תפנין ומזוזות שלא מן הכתב, אלא ככה בעל פה. אבל משאי כספי תורה, אפילו חכם גדול שבישראל, או מגילה גם כן, מגילת אסתר, אפילו חכם גדול, מבקיא לכתוב אותה בעל פה, אסור לו לכתוב, אלא דווקא מתוך מגילה. שם הגמרא שואלת רבי מאיר, פעם אחת נקרא רבי מאיר באיזה מקום, הוא יהיה סופר מהיר. לכתוב מגילה במשך כמה שעות זה לא מצוי, צריך לקחת כמה ימים לכתוב מגילת אסתר מתחילתה ועד סופה. יש בה המון עמודים, אבל רבי מאיר היה סופר מהיר, היה מומחה מאוד, כתב נקי ויפה ונעים ומזריזו יותר מזה. פעם אחת הלך לאיזו עיר, מתברר שאין שם משהו, בכל העיר אין שם מגילת אסתר אחת כשרה, וזה פורים, היה לפורים, איך? לא יקרא מגילה, איך זה? מה עשה? כתב את המגילה, כתב מגילת אסתר וקרא אחרי, בשעה שהוא כותב קורא זה לא שווה כלום, צריך לקרוא בתוך מגילה כשרה. הוא כותב ויהי בימי אחשוורוש, עדיין המגילה ריקה, ما זה בגלל מהשורש שלך. אתה קורא כמו מגלה בעל פה כאילו. לכן צריך שיגמור את כל המגילה, גמר לכתוב עד ודברי שנו וכל זרעו. אחר כך חזר וקרא את כל המגילה ועשה את חובתו. אז הגמרא מקשה עליו, איך במין עשה דבר כזה? הלא אסור לכתוב מגילת אסתר אלא מתוך מגילה, ושם לא היה מגילה. איך כתב מגילה מתוך מגילה? הגמרא אומרת שתי מגילות כתב באותו ערב. המגילה הראשונה גנז אותה, למה שכתב אותה בלי שיעתיק במגילה אחרת. והוא קרא אחר כך במגילה השנייה. כדי סמיך לכתוב שני מגילת אסתר בלילה אחת, זה דבר פלא, זה צריך להיות איזו זריזות יוצאת מן הכלל. כן, וקרא מתוך המגילה השנייה שהיא קשרה. זה מראה לנו שחבל, שמה כתוב שמה שרבי מאיר היה מקיים בו הפסוק ואף אפיך ישירו נגדיך. כל התורה כנגד העיניים שלו, ידע כל הפסוקים, איפה חסר וב, איפה יתר וב, איפה הכל כנגד העיניים שלו, לא היה טועה באות אחת, הכל היה יודע. ואף על פי כן, כיוון שככה דין שצריך לכתוב בתוך מגילה אחרת, היה צריך לגנוז. כן, היה צריך לגנוז את האחת וקרה בשנייה. בכל אופן, זה אנחנו רואים שהכתיבה שאדם כותב גם כן צריך להיות, יש בה כוונות, יש בה כל מיני עניינים, לא יעשה אדם את מלאכתו פלסתר, כמו שכתוב שם רבי ישמעאל אמר לו רבי מאיר, בני הביא זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמיים, זה בגמרא בערובין י"ג, שראה אותו שהוא כותב, אמר לו בני מה מלאכתך, אמר לו לבלר אני סופר, אמר לו הביא זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמיים, כמה שצריכים להיזהר בדבר הזה. אני חוזר לעניינים שלנו, אז כתוב שם, היה כותבה אם כוון לבו, היה כותב אותה ביום פורים, ואם כוון לבו באותה שעה שהוא קורא, כמו שאמרתי, מגילה מונחת לפניו, והוא קורא מתוך המגילה כשרה, והיא בימי אחשוורוש, וכותב והיא בימי אחשוורוש. שאם לא יעשה כן, אם יכתוב ואם יעשה ואחר כך יקרא מתוך אותה מגילה שהוא כותב עכשיו, זה כלום, זה כמו שקורה בעל פה. למה עדיין המגילה כולה ריקה? אז מה, אני לא קרא את הפסוקים הראשונים. עד שהגיע בדברי שנה בכל זרעו, אז קרא את זה מתוך מגילה כשרה. אבל כל המגילה שלו עדיין הייתה ריקה, זה לא שווה כלום. אלא כמו שאמרתי, מונחת לפניה במגילה, הוא מסתכל בה וקורא והיא בימי אחשוורוש וכותב היא בימי אחשוורוש. אז זה עד שגמר את כל המגילה. אז זה שכתוב בשולחן ערוך, אם כיוון לבו יצא, אם לאו לא יצא. אז זה מקשה בספר קריאת חנה דוד. הרי מגילה היא רק מדרבנן, מקרא מגילה היא רק מדרבנן, לא מדאורייתא. ואפילו אחי אנחנו רוצים שיכוון לבו, אם לא כיוון לא יצא דחובתו. אז מכאן רוצים לסתור את דעתו של הרדב"ז, שכאילו מרן חולק עליו. זה לא קושיה, גברה קרמית, הרדב"ז יכול לחלוק על מרן. אבל העיקר הוא רוצה להביא ראיה שאנחנו שקיבלנו הוראות מרן לא זזים מדברי מרן, צריכים לסוג שגם בדרבנן בסוף צריכות כוונה. זו הוכחה של הרב, אבל ההוכחה הזאת לא נכונה. עד שאתה מביא ראיה ממרן, למה לא תביא במקור? המקור של המשנה, המקור של דבריו של מרן היא משנה מפורשת, שאם אדם היה כותב ביום פורים את המגילה, הדין הוא צריך שיכוון לבו, אם כיוון לבו יצא, אם לא יצא. אז תקשה להרדב"ז, איך אתה חולק על המשנה? הרדב"ז יכול לחלוק על משנה מפורשת? עד שהוא מביא ראי שמרן חולק עליו, מה יענה למשנה המפורשת הזה שאמרנו בפירוש כתוב, אם כיוון לבו יצא ואם לא יצא? אלא על כורחך, צריכים אינטרס אחרת. לומר שבמגילה יש לה ערך של דברי קבלה, לא כמו ערך של כל מצוות דרבנן, יש לה חשיבות מיוחדת. מכיוון שהם נכתבו 24 כתבי הקודש, יש בתוכם מגילת אסתר, וזה רוח הקודש שתה נבואה עליהם וכתבו את המגילה הזאת ברוח הקודש, כמו שהגמרא מעריכה במסכת מגילה דף ז', אסתר ברוח הקודש נאמרה. זאת אומרת מגילת אסתר, כל מה שכתוב שם זה ברוח הקודש נאמרה. כן, זאת אומרת, זה דבר, יש לה חשיבות מיוחדת. תדע שיש לך עוד ראייה לדבר. יש לנו דין וכמה דיוונים שהם דרבנן מעידים בגודלן מה שראו בקוטנן. הדין ישן הוא קטן פסול לעדות. קטן לא מעיד שום דבר. לא שאנחנו חושדים בו שמשקר. לא כל כך מרדעת מושלם שידקדק על כל פרט ופרט שיכול להעיד לנו עדות שלמה. קטן פסול לעדות. זה ערך הפסוקה. אז כתוב שם בגמרא, מחלוקת יש חכמים ורבי יהודה. אם קטן יכול לקרות מגילה להוציא את אחרים את החובתם או לא. רבי יהודה אומר, אז רבי יהודה אומר שקטן קשר לקרוא את המגילה להוציא את אחרים את החובתם, והחכמים פוסלים. אמר להם רבי יהודה לחכמים, למה אתם פוסלים? אני מעיד לכם שאני הייתי קטן וקראתי אותה לפני רבי טרפון והזקנים ושמעו ועשו את החובתם. אני בהרחה למעשה ככה עשיתי, קראתי את המגילה, הייתי עדיין קטן לא בר מצווה, וקראתי לפניהם את המגילה והוציא את המידע חובתם. אמרו לו, אין עדות לקטן, בדבריך הקטן היית באותה שעה. נקרא אתה מעיד על קטן, קטן ברב הכי פסול לעדות, לא שומעים לך. אז זה מקשה בתוספות רידו, בישעיה מטרני, שואל שאלה נכונה. עלו במשנה, מנוסחת כתובות דווקא בחיית כתוב, ואדם שהוא גדול שמעין שעשה דבר כשהיה קטן, אם זה דבר דרבנן מותר, מקבלים את עדותו. זאת אומרת, קטן בעצמו שבא להעיד לפנינו, לא מקבלים. אפילו שמדברים שאין דרבנן. כגון למשל, בא להעיד, אני זוכר עד פה תחום שבת, שאנשים מדדו, רבנים חשובים מדדו, והעידו שפה תחום שבת, פה סוף האלפיים. חכמים יהיו מסתפקים, איך למנות ואיך לא למנות, איך גודל האמה, הרי צריך את הפיים אמה. אחד אומר כמו חזון אי, 60 סנטימטר, אחד אומר כמו רבי חיים לאי, 48 סנטימטר. אז יש ביניהם מחלוקת. אמר להם, אני מעיד לכם עדות ברורה, הנה הקו הזה, הנה פה סלע או פה זה, בדיוק מדדו חכמים שלפניכם וקבעו שפה את סוף תחום שבת. אז הוא בא להעיד להם, לא מאמינים לו, אין עדות לקטן. אבל אם הוא גדול שמעיד שבקטנותו ראה את המעשה הזה, בעיני ראיתי, הייתי עדיין אמנם לא במצווה, עכשיו הוא מעיד לפנינו והוא כבר במצווה, אז נאמן, למה תחמיד דרבנן? אנחנו מאמינים לו. אז מקשה רבי ישעיהו נתניה, גם פה כשהוא בא להעיד הוא כבר איש גדול, הוא מעיד שכשהייתי קטן קראתי את המגילה והוצאתי את רבי טרפון מהחכמים, למה לא להאמין אותו? מגילה דרבנן. ויש לומר שני מגילה דהווה דברי קבלה, דברי קבלה כדברי תורה דמי, יש לה חשיבות מיוחדת, זה לא כמה דבר שדרבנה בעמה. לכן אנחנו צריכים שיהיה כמו עדות של כל דבר שהוא דבר איתה, לכן צריכים שיהיה איש גדול. אבל לא נאמר, נאמר דהאים בגודלו מה שעשה בקוטנו, לא מאמינים את זה. והרב חידה עליו שנה בברכי יוסף, הוא לא ראה את התוספות ריד, בדעתו הביא את הקושיה הזאת בשם כל אליהו, רבי אליהו ישראל, מתרץ שזה דברי קבלה כדברי תורה. יש להם סיוע קצת מדברי מרן בסימן תרצז, עכשיו יש זמן הרבה להאריך, כי יש באמת התוספות הסוברים כך, התוספות במסכת מגילה י"ח סוברים שמגילה דרבנה כמו כל דרבנה. אבל להקשות על הרדב"ז אי אפשר להקשות עליו. מה אתה מתקשה עליו? במשנה כתוב, אם קיבלת בו יצא, ואם בא בו יצא, משמע שגם במגילה צריך כוונה, במגילה דרבנן. איך אתה אומר דרבנן לא צריך כוונה? אז זה לא קשה. אני סובר, כמו שכתב תוספות ריד, שזה דברי קבלה, דברי קבלה כדברי תורה, ולכן שם צריך להיות כוונה. אבל אם היא עשתה דרבנן, אין לך מלא צריך כוונה. אז קושיה אין על הרדב"ז. אבל לדינה באמת, שדעתו של מרן, שבסוד דרבנן, גם כן צריכות כוונה. אף על פי שהפרח חדש לא אומר ככה. הפרח חדש אומר, בדעתו של מרן, שבסוד דרבנן לא צריך כוונה. איפה כותב את זה פרח חדש? בסימן דף פטט, שם הלכות ספירת העומר, שם כתוב, אם אדם שואל את חברו בבין השמשות, זמן שכבר הגיע ספירת העומר, שואל אותו, כמה הדבר הזה לעומר? לא יאמר לו היום כך וכך לעומר, שאם כן כבר ספר ולא יכול אחר כך לספור בברכה, יפשיד את הברכה. לכן אמר לו, אתמול היה כך וכך, שעל ידי כך מותר אחר כך לספור, ואם יענה לו היום כך וכך, מה בכך? חוטא מרן, אם אמר לו היום כך וכך, לא יכול לספור עוד בברכה, כבר יצא את החובתו. איך יצא? יכלו כבין לצאת את החובה של ספירת העומר? הוא רק ענה לשאלה, שאל אותו כמה היום העומר, ענה לו מסכן, זה הכל. הוא לא התכוון לצאת את החובה של המצווה. חזקה בדרך כלל, אדם לא מברך עדיין, הוא לא מקווה, עדיין לא מקווה לצאת את החובה של המצווה. אלא ודאי שמרן סובר, מצוות דרבנן לא צריך עוד כוונה. בספירת העומר בזמן הזה, זה מדרבנן, לכן לא צריך כוונה. תקף כשאמר יום כך וכך כבר יצא את החובתו. זו הוכחה של פירי חדש. ואני אומר שאין מכאן הוכחה. זה לא הוכחה. למה? מרן בעצמו פה מביא מחלוקת. יש אומרים מצוות אין צריך עוד כוונה. ויש אומרים מצוות צריך עוד כוונה. כן, יש אומרים שאין מצוות אין צריך עוד כוונה. אז כמה שאנחנו חושים באותה הסברה, אומנם מרן פוסק כמה דעה מצוות צריך עוד כוונה. אבל אין לך חייד שיש פוסקים שאומרים שלא צריך עוד כוונה. ספק ברכות להקל, לגבי ספק ברכות, אני ספק ברכות להקל. ושם אנחנו חושבים שאני אמר לך לבטלה. אחרי שהוא כבר ספר ואמר, היום כך וכך לעומר, כבר יצא את החובה של המצווה. איך אחר כך חזר עוד פעם ויברך עליה? בשביל ספק ברכות, חשש מרן ואמר, לא יאמר לו היום כך וכך, אלא אתמול יאמר כך וכך. לא מפני שמרן ככה סובב באמת, הוא סובב מסוג הלכות כוונה. אבל ההכרעה הזאת לחומרה, צריך כוונה, להחמיר. אבל בדיעבד אם על עשה ולא כוונה שיחזור עוד פעם ויברך על זה, זה ברכה לבטלה, צריך ברכות להקל. לכן כתב מרן שאומר לו אתמול ולא יאמר לו היום. אבל מכאן אין שום הוכחה. אבל יש הוכחה להפך. בסימן רשי"ט, וכן זה ברכת הגומל, שמאחד למשל ברך ברכת הגומל. הוא צריך לברך הגומל. וגם חברו צריך לברך ברכת הגומל. וחברו שמע והאזין, לא רוצה הוא גם כן לעלות עוד פעם לברך הגומל, אלא כמה ששמע, הוא רוצה לצאת ידי חובה. הוא אומר, לא יצא. אלא אם כן כבין השומע והמשמיע. והרי ברכת הגומל זה מדרבנן, זה מדאורייתא, יכול להיות לא זה מדרבנן. כבח הפיקין צריך שיכוון להוציא את חברו ידי חובה. אם לא כבין להוציא אותו, לא יצא ידי חובתו. הפירוש השני כבין לצאת, אבל זה שברך הוא לא כבין להוציא אותו, זה שומע או משמיע יחד עם הכוונים. והרי זה דרבנן, אפילו הכי צריך שיכוון. עוד כתב דברים כעין אלה מרן בסימן רשת ג' לכן לדינה מצוות צריך עוד כוונה מדאורייתא מדרבנן והן הקשר מייסד לבקות ישראל ובל יתר הרשות שנאמר אדרח הנשמה עצתו ידיר תורה וידיר